שלום תלמידים, זו המורה יהודית עם השיעור הגדרה מילונית ויחסים בין מילים. כעת נשמע את השיר עלה קטן שלי שחיבר אברהם פריד. אוקיי, תחזיק חזק, עלה קטן שלי, אברהם פריד. לשיר שלנו כמובן יש המשך ועוד ארוך. ואנחנו עוצרים פה ומתקדמים. בבסיס של השיר עלה קטן יש ניגוד. ואני רוצה לשאול אתכם תלמידים יקרים. אני הוא עץ מאוד זקן. אתה עלה קטן. יש ימים יפים הכל פורח. ויש שעות קשות הכל בורח. האם עץ זקן? הוא ההפך מעלה קטן? האם פורח הוא ההפך מבורח? כאן יש לנו הגדרה מילונית למושג פורח. במילון מופיעים ארבעה פירושים. עיינו בהם והחליטו. איזה פירוש לדעתכם מתאים ביותר למילה פורח בהקשר של השיר? עמדין 15 שניות. שתוכלו לבחור את ההגדרה הנכונה. נכון, הפירוש המתאים ביותר הוא מסגשג, סגשג, הצליח. איזה קשר יש בין המילים פורח למסגשג? היחס בין המילים פורח ומסגשג הוא יחס של נרדפות. המילה סגשג נרדפת למילה פורח. ובקשר לשאלה, האם עץ הוא ההפך מעלה? שימו לב, לעתים מילים מנוגדות מייצגות ניגודיות מילונית. כלומר, במרבית המקרים הן יכולות להופיע כצמד מילים מנוגדות. כמו אם ניקח חי ומת, ניגודיות מוחלטת. לעומת זאת, יש זוגות של מילים שהיחס של ניגודיות ביניהם הוא רק בהקשר מסוים. בהקשרים אחרים אין ביניהן יחס של ניגודיות. עץ ועלה לא יופיעו בדרך כלל כצמד מילים מנוגדות. אולם, בהקשר של השיר שלפנינו, הן משמשות כמילים מנוגדות. אותו דבר, המילים פורח ובורח אינן בהכרח מנוגדות, אך בהקשר של השיר הן מקיימות יחס של ניגודיות בהקשר. אז מה נלמד היום? מתי כדאי לנו להשתמש במילון? כיצד בנויות ההגדרות? כיצד בוחרים את הפירוש הנכון ביותר? יחסים בין מילים, נרדפות, ניגודיות. כיצד מגדירים? בואו נראה. יש לנו מספר סוגי הגדרות. וננסה להבין ממה הם בנויות. מכירים את המשפט לאט אבל בטוח? מן הסתם שכן. אנו משתמשים בו כשאנו רוצים לציין דברים שאנו עושים במתינות ובזהירות. העיקר שיהיה יותר בטוח. נתמקד במילה לאט. נראה את פירושי המילוניים ונבחין על איזו דרך ההגדרה ניתנה. בואו נראה. יש לנו לאט, בלא חיפזון, לא מהר, במתינות. אתם יכולות להתרשם מהמקורות. יש לנו פירוש אחר, לאט לך, אל נתחפז. יהיה זהיר ומתון, אל נתחפז, שימו לב. ויש לאט לי לנער, יזהר נא מלפגוע בו. בואו נשים לב. יש לנו את המילה במתינות. המילה במתינות נרדפת למילה לאט. זוהי הגדרה על דרך הנרדפות. יש לנו אל נא תחפז. המילה חיפזון היא ההפך מלאט. זוהי הגדרה על דרך הניגוד. בואו נראה את המשמעות הראשונה של המילה מאושר. מאושר, מרגיש בטוב במידה רבה. זוהי הגדרה קלאסית. המשמעות השנייה, שמח. שמח, הגדרה על דרך הנרדפות. המשמעות השלישית, מאושר, מודרך, מונהג. גם כן הגדרה על דרך הנרדפות. הגדרה קלאסית, יש בה שני מרכיבים. הכללה והבחנה. הכללה היא שיוך המילה לקבוצה רחבה יותר. הבחנה היא הבלטת המיוחד שבכל קבוצה. בואו נראה דוגמאות. ארון. ארון הוא רעית. רעית זו ההכללה. אני שמה את הארון בקבוצה רחבה יותר. ואז אני עושה הבחנה. זה לא סתם רעית. הוא בנוי ממדפים, תאים ודלתות. ומשמש לאחסון ספרים, בגדים וכולי. בואו ניקח את המילה מחרשה. ההכללה כלי עץ או מתכת, וההבחנה שבקצה הוא סכין או יתד המשמש לעיבוד חקלאי. מחזה. הכללה יצירה ספרותית. הבחנה שנועדה להצגה על במה. בואו נראה את אותו דבר במילה בננה. המילה בננה, קראו את ההגדרה. ההגדרה היא הגדרה קלאסית. בואו נשים לב. ההכללה, צמח, מאכל. קודם כל מכניסים את הבננה למשפחת הצמחים שנאכלים. ואז מבחינים, מבדילים אותה מיתר הפירות. עם משפחת המוזאים, גדלה בארצות הטרופיות וכולי. אפשר לראות שבצמוד להגדרה מופיעה גם מילה לועזית, שזו בעצם גם הגדרה באמצעות תרגום. למדנו הגדרה קלאסית, הגדרה על דרך הניגוד, הגדרה על דרך הנרדפות, ויש גם תרגום. משימה. לפניכם מילים ופירושן. החליטו לגבי כל מילה, על איזו דרך פרשו אותה, נרדפות או ניגוד. ואני ממתינה 2 דקות. אוקיי. תוכלו לבדוק את תשובותיכם. מילים שפורשו על דרך הנרדפות בצבע כתום, על דרך הניגוד ממוסגרות בירוק. אוקיי, מקווה שעשיתם נכון, ואנחנו ממשיכות הלאה. אז בעצם פגשנו סוגי הגדרות. הגדרה קלאסית באמצעות מילה מכלילה והבחנה, הגדרה על דרך הנרדפות, הגדרה על דרך הניגוד. לפני שנמשיך, נזכיר שאנו פוגשים שימושים נוספים במילים נרדפות או מנוגדות, כדי להדגיש ולחזק רעיון מסוים. למשל, בפרסומות, בשירים וגם בפתגמים. אני בטוחה שכבר עולה לכם בראש כמה דוגמאות, ואנחנו כעת נעבור לראות דוגמאות בפתגמים. הביטו בפתגמים שלפניכם, וחישבו איזה יחס יש בין המילים, נרדפות או ניגוד. אמור מעט ועשה הרבה. אבי זנב לעריות ואל תהי ראש לשואלים. מוות וחיים ביד הלשון. גם אביל מחריש חכם יחשב. עלינו אתה אם לצרינו. כפי שוודאי שמתם לב, יש לנו פה שימוש בניגוד, על מנת להדגיש ולחזק את הרעיון. סמנו לעצמכם את הניגודים בכל פתגם. אני חוזרת, גם ניגוד וגם נרדפות, שתיהן דרכים לחזק רעיון. בעצם גם כשאני עושה ניגוד, אני מחזקת, אני חוזרת. בחרו בשני פתגמים. הסבירו כל פתגם במילים שלכם, ואיזה רעיון הוא בא להדגיש. אני ממתינה שתי דקות. אני מבקשת גם שתשבצו כל אחד מהם בתוך משפט. כל ניב בתוך משפט. בהצלחה. אוקיי, מקווה שסיימתם את המשימה ואנחנו ממשיכות. אוצר מילים דל, כיצד הוא משפיע עלינו? אוצר המילים שלנו הוא מרכיב מאוד חשוב בשפה, בהבנה, בהבעה שלנו בעל פה ובכתב. השפה מעצבת את המחשבה, עוזרת לנו להמשיג דברים ולהסביר את עצמנו באופן הטוב ביותר. כאשר אוצר המילים דל, ההבנה נפגעת, ואנו עלולים למצוא את עצמנו לא מבינים את המשמעות של מה שאנו קוראים או שומעים. ואי הבנה כמובן יכול להשפיע בכל תחומי החיים. לעומת זאת, אוצר מילים עשיר מעיד על עושר מחשבתי. ידע כללי נרחב ומאפשר לנו להבין אחרים ולהסביר את עצמנו בצורה מיטבית. אוצר מילים, התמודדות עם מילים לא מוכרות בטקסט. קראו את הקטע שלפניכם. לאחרונה, נוקטים ילדי השכונה צעדים להשתלבות בפעילות הקהילתית בעירם. הם מקימים קבוצות סיוע למשפחות שבהן אחד מילדי המשפחה חלה ואינו יכול להשלים את לימודיו באופן עקיב ומסודר. במקרה זה, למשל, הם מגיעים לבית התלמיד ומסעים לו להשלים את שיעוריו, מבהירים לו את החומר שנלמד בכיתה. המורים מעודדים דפוס התנהגות זה של עזרה לקהילה וממליצים להפוך אותו למודל גם בשכונות העיר הנוספות. כאשר אנו פוגשים מילה שאינה מוכרת לנו בטקסט, ננסה להבין את המשמעות שלה לפי ההקשר. ננסה למחוק את המילה ובמקומה להציב מילה אחרת ולבדוק אם משמעות המשפט הגיונית. לפניכם משפט. המורים מעודדים דפוסים של עזרה לקהילה. עיינו בפירושים של של המילון וכתבו מהו הפירוש המתאים ביותר לפי ההקשר של המשפט. שימו לב, כאשר יש מספר פירושים למילה, יש מספר ליד כל פירוש. במקרה שלנו, 1, 2, 3. אני ממתינה לכן דקה. אוקיי, אני מאמינה שמצאתן את התשובה הנכונה, פירוש המילוני המתאים ביותר, מסגרת צורה קבועה. כלומר, המורים מעודדים שהתנהגות זו של עזרה לקהילה תהיה התנהגות קבועה וחלק בלתי נפרד מעולמם של הילדים. נצא להפסקה ואחריה נמשיך לתרגל. חזרנו, ואנחנו חוזרים למשימה. לפניכם חמישה משפטים. שבצו את המילה דפוס בתוך המשפטים המתאימים בלבד. יש לכם שתי דקות. אוקיי, ועכשיו אתם יכולים לבדוק את התשובות שלכם. המילה דפוס מתאימה במשפטים 1 עד 3, בשני המשפטים האחרונים היא לא מתאימה. כעת נעבור לקטע נדידת הציפורים. בכל שנה באביב ובסתיו אפשר לראות להקות ציפורים החולפות בשמי הארץ. המספר הגדול של הציפורים שחולפות בשמי ישראל הוא תופעה מיוחדת ברמה בינלאומית. ישראל נמצאת בנקודת מפגש של שלוש יבשות, אסיה, אירופה ואפריקה, ולכן מתנקזים אליה סוגים שונים של ציפורים במעופן מן הצפון אל הדרום ובחזרה. האם אתם יכולים לפרש את המילה מתנקזים? בחרו את הפירוש המתאים למילה מתנקזים לפי ההקשר במשפט. בואו נחזור על המשפט. ישראל נמצאת בנקודת מפגש של שלוש יבשות, אסיה, אירופה ואפריקה, ולכן מתנקזים אליה סוגים שונים של ציפורים. בחרנה את המשפט המתאים ביותר. אוקיי, התשובה היא, התנקז, העברו מימיו בתעלות, מלשון להתרכז במקום אחד. הציפורים מגיעות מיבשות שונות ומתנקזות, מתאספות ומתרכזות בארץ ישראל. אם כן, מה למדנו היום? למדנו מתי כדאי לנו להשתמש במילון. למדנו להבחין בין סוגי הגדרות, ובואו נחזור. דיברנו על הגדרה על דרך הנרדפות, מילים נרדפות. דיברנו על הגדרה על דרך הניגודיות, ודיברנו על הגדרה קלאסית, שבנויה מהכללה והבחנה. הזכרנו גם הגדרה של מילה בדרך של פירוש, של תרגום. למדנו להפעיל שיקול דעת כדי לבחור את הפירוש המתאים ביותר למילה. למדנו על יחסים של נרדפות או ניגודיות בין מילים. ולמדנו עוד דבר חשוב. למדנו שמילה מנוגדת ומילה נרדפת, לפעמים הן נקראות ניגוד או נרדפות מילונית, שתמיד הם יבואו יחד כמילים נרדפות, כמו שמחה וססון, חי ומת, ולפעמים הניגודיות היא רק בהקשר של הקטע שלנו. כעת אנחנו עוברות למטלת השיעור. נסו להבין את המילים המודגשות על פי ההקשר במשפט או על פי אותיות השורש. קראו את המשפטים שלפניכם, התמקדו במילים הצבועות, נסו להבין אותן על פי ההקשר, אני אמתין 3 דקות. טוב, כעת בואו נראה מה הפירוש הנכון ביותר לכל מילה על פי ההקשר במשפטים ובאיזה סוג הגדרה פירשו אותה. על דרך הניגוד, הנדפות, ההגדרה קלאסית. אני ממתינה 2 דקות. אוקיי. המילה השתרע, יש לנו ארבעה פירושים שאני בטוחה שכתבתם שהם על דרך הנרדפות. גם במילה צחיח אנו רואים פירוש על דרך הנרדפות. צחיח, יבש, חרב, מחוסר מים. חומר גולמי על דרך הגדרה קלאסית. אנחנו רואות חומר טבעי, בלתי מעובד, ואז יש לנו את ההבחנה משמש לתעשיית כלים וסחורות למיניהם וכולי. דישון, המילה זיבול וטיוב האדמה, הוא הפירוש המתאים ביותר, והוא על דרך הנרדפות. תודה שהייתם איתי ובהצלחה בהמשך.